וברכה. ביקשו ממני לדבר על השבת, אז נעשה את זה. גוי ששבת חייב מיתה. מדוע? לא שהורגים אותו, כן, הרמב"ם אומר שלא הורגים אותו, אבל אומרים לו, מזהירים אותו. והשאלה היא, למה באמת גוי ששבת חייב מיתה? זה ביטוי כזה בגמרא, במסכת סנהדרין. ויש בזה מחלוקת בין הרמב"ם לבין רש"י. הרמב"ם אומר, משום שלא מניחים להם לחדש דת. אנחנו מאוד חוששים שברגע שקמה איזושהי ישות רוחנית מחוץ ליהדות, שבבוא הזמן היא תתחרה ביהדות, תתחרה בדבר השם, ולכן אומר הרמב״ם, אין מניחים להם לחדש דת, והביטוי המובהק לחידוש דת, זה שהוא עושה לעצמו יום מן הימים כיום שבת. זו דת הרמב״ם. דת רש"י, והיא זו שאנחנו נעסוק בה כעת, לא, תהפוך את הבקבוק קודם. זהו, נסיק. יאללה. דעת רש"י היא שזה מסיבה אחרת לגמרי, משום שהוא מבטל מיישובו של עולם. תודה רבה. שהכל יבוא. כלומר, האדם נמצא בעולם הזה, בין היתר, כדי לתקן את העולם הזה. לקדם אותו. זה בסדר, בסדר, בסדר. אני אסתדר. כדי לקדם את העולם, ולכן כשבא אדם וחדל מלתקן את העולם, זה פשע. אומרים לגוי, וכי נבנו כל הכבישים בעולם, וכי נטעו כל היערות, וכי נחצבו כל התעלות, כשאתה מרשה לעצמך לנוח, מבטל מיישובו של עולם. טוב, אז אם זה ככה, יכולה להיות טענה גם כלפי היהודים. מדוע היהודים עושים שבת? כן? הרי גם אנחנו באנו לעולם כדי לתקן אותו, ליישב אותו. אז מה זה העצלות הזאת שפעם בשבעה ימים אנחנו חדלים מן העבודה? הדבר הזה צריך בירור. אלא כנראה צריך לומר שהיהודים שייכים במידת מה, לפחות מבחינת הכלל, שייכים לעולם העתידי. אנחנו כבר קצת בעולם הבא, ולכן זה בא לידי ביטוי פעם בשבוע מעין עולם הבא. אבל מה שברור, שהשבת בעצם זאת לא יצירה טבעית, זה משהו שמתנגד לטבע, והוא שייך לטבע אחר, לעולם אחר. לעולם העתידי. בינתיים בעולם הזה צריך לעבוד. יבוא הזמן, תנוח. אמר לי פעם יהודי חשוב, אתה כל הזמן מדבר על גאולה, בסדר, מוכן, גאולה בסדר, אבל מתי מפסיקים לעבוד? זו השאלה העיקרית, כל השאר פחות חשוב. אז באמת צריך כאן להבין מהם שורשי השבת. מאיפה זה בא שצריך לשמור את השבת בדיוק? כלומר, למה ריבונו של עולם מבקש מאיתנו את העבודה הזאת? מהי משמעותה? במיוחד שזאת עבודה שלוקחת חלק נכבד מחיינו. ולשם זה צריך לחזור אל סיפור מעשה בראשית. למרות שבפרשת בראשית השם של יום השבת לא מופיע. צריך לזכור את זה, אין זכר ליום השבת במעשה בראשית, ואף על פי כן, כדי להבין מהו יום השבת, צריך לעיין במעשה בראשית, ואני אזכיר בקצרה דברים שבוודאי ידועים לכולם. ימי בראשית, או מעשה בראשית, מחולק לפי התורה לשבעה חלקים, הנקראים שבעת ימים. כן, כאילו שמדובר בימים, או בזמן, כל מי שמבין קצת יותר לעומק, מבין ש, כל הסיפור של מעשה בראשית זה סודות. אז אם זה סודות, זה לא כפשוטו, ואם זה לא כפשוטו, אז הימים שכתובים שם אינם ימים, ואפילו לא זמן. אבל ענייננו זה מספיק. יש שבעת ימי בראשית. ויש לשים לב שבסיומו של כל אחד מן הימים יש משפט שמסכם את היום. בסיומו של היום הראשון כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. בסיומו של היום השני יש משפט יפה, ויהי ערב ויהי בוקר, יום שני. יש קצת סתירה, כן? כי אם היום הראשון נקרא אחד, אז היום השני היה צריך להיקרא שניים. אבל משום מה, ולא ניכנס לזה, אני רק מעיר את התשומת לב, התורה החליטה שצריך לקרוא ליום השני בשם שני. בסיומו של היום השלישי, אם זיכרוני אינו מטעני, כתוב שם, ויהי ערב ויהי בוקר, יום שלישי. בסיומו של היום הרביעי, אומר הכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר, יום רביעי. עכשיו, שני ניחושים מה כתוב בסיומו של היום החמישי. רגע, כן, ויהי ערב ויהי בוקר, יום חמישי. בסיומו של היום השישי כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השישי. ובסיומו של היום השביעי כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השביעי. מה אתה אומר? שמה? שזה לא נכון? מה, אז המצאתי את הפסוק הזה? אז אתה אומר שהמצאתי את הפסוק. נכון, המצאתי אותו. זאת אומרת, לא כתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. וזה אומר דור שני, אם לא דור שלישי, אבל לכל בנים, יש פה שאלה, מדוע נאמר, ויהי ערב, לא נאמר, מה שהתבקש, שבסיומו של היום השביעי, תופענה המילים הפשוטות, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. במיוחד שהיום מכונה יום השביעי, ויחל אלוהים ביום השביעי, ויברך אלוהים את יום השביעי, כל זה כתוב, אבל לא כתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. מוכרחים אנחנו לתת תשובה פשוטה ביותר, בלי להתחמק מעומק הפסוק, מדברי הפסוק. אם בסיומו של כל יום מצוין מספרו של היום, ולא צוין סיכום היום השביעי, זה אומר שהיום השביעי לא הסתיים. אם הוא לא הסתיים, זה סימן שעד עצם היום הזה אנחנו בתוך היום השביעי. במילים אחרות, המושג יום השביעי הוא כינוי לעולם שלנו, להיסטוריה האנושית. אנחנו בתוך היום השביעי. כמה זמן צריך היום השביעי הזה להימשך? בפשטות, לפחות לפי דברי חז"ל, 6,000 שנה. כן, איך כתוב? שית אלפי שנה הווה עלמא. כלומר, העולם שלנו, המעגל ההיסטורי שבתוכו אנחנו נמצאים, הוא של 6,000 שנה. 6,000 שנה מהווים את היום השביעי של בריאת העולם. טוב, אם כן הדברים פשוטים. אבל עכשיו צריך קצת יותר להבין. מה מבדיל בין ששת הימים הראשונים לבין היום השביעי? הדברים מפורשים בתורה כך שזה לא כל כך מסובך. בתורה מסופר שבמשך ששת הימים הראשונים הקדוש ברוך הוא עובד. ביום השביעי הוא שובט. אז אם הקדוש ברוך הוא שובט במשך 6,000 שנה, הוא מפסיק להתערב בסדרי העולם, יש קביעות לסדר הפיזי של העולם. אז מי עובד בינתיים? איך העולם מתקיים? העולם מתקיים בינתיים, כנראה על שעון שבת, ומי שעובד, אלו בני אדם. כלומר, אנחנו. במילים אחרות, האנושות, בני האדם, פועלים כמו גויים של שבת של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אנחנו, מבחינה, נגיד, מבחינה אנושית, אנחנו נמצאים בתוך ששת ימי החול שלנו. כלומר, יום השביעי של הקדוש ברוך הוא בעצמו ששת ימי המעשה של האדם. עד כאן זה ברור. ולכן זה נמשך לנו, יום השביעי הזה של הקדוש ברוך הוא, 6,000 שנה. 6,000 שנה שבהם אנחנו גוי של שבת של הקדוש ברוך הוא, שבינתיים איננו עושה דבר. אני חושב שהדברים מאוד ברורים, הם פשוט כתובים בתורה. עכשיו, אם נעמיק עוד קצת, זה שאגב אף אחד לא שואל שאלה על מה שאני אומר, זה סימן שהכל ברור לחלוטין, ולכן יש לכם בסוף השיעור בוחן, תוציאו דפים, ויש לכם בוחן על הנאמר. הנה, יש פה יהודי שיש לו שאלות, כן. אז אתה חוזר על השאלה ששאלנו מתחילת השיעור. כלומר, רק רציתי להחריף את השאלה. אם באמת הגוי חייב מיתה על זה שהוא שובת, אני מבין. כי במקום לעבוד, הוא עושה כאילו שכבר הגיע לשבת. מדוע היהודים שובתים? כן? בזכות מה? זאת השאלה. והתשובה, אנחנו עוד נגיע לזה. אני אמרתי קצת משהו. אמרתי שאנחנו כבר קצת בעולם הבא, אבל השאלה היא למה. כן, אבל בינתיים, מה שברור זה ש6,000 שנה אנחנו עובדים במקומו של הקדוש ברוך הוא. מאחר ואין עוד שאלות, אני הולך לסבך את זה. כלומר, תדעו לכם שכשאני נותן שיעור, בהתחלה אני אומר דברים פשוטים. על יסוד הדברים הפשוטים אנחנו נסבך את הדברים יותר ויותר. אז אם משהו עכשיו לא ברור, אז בעיה שלכם אם לא תשאלו אחר כך. אם משהו עכשיו לא ברור, אתם צריכים לשאול. אחר כך בעיה שלכם אם זה לא ברור. ובכן, מה קורה בכל יום ויום מששת ימי בראשית? ניקח לדוגמה את היום הראשון, שהתורה מכנה אותו בשם יום אחד. ביום הראשון מתרחשים 4 דברים, שהם תוכנית, 2, ביצוע, ג' שיפוט, ד' סיכום. תרגום. תוכנית יהי אור, ביצוע ויהי אור, שיפוט וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה. כלומר, כל זה הסקת המסקנות ממה שהתרחש. כזה הוא שופט, זה טוב או זה לא טוב, מה המסקנות שיש להסיק מזה. שלב רביעי, סיכום, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. סיכום. כמו כן גם, פחות או יותר, בכל יום ויום, שנו 4 השלבים האלה. צריך לברר אם כן, אם זה נכון, מהי המשימה של היום השביעי. כלומר, זה שאנחנו נתונים בעיצומו. אנחנו בעיצומו של היום השביעי מזה שנים רבות, ואנחנו צריכים לברר מה המשימה שהקדוש ברוך הוא מטיל על היום הזה. כן, ביום הראשון המטרה הייתה יהי אור, ביום השני יהי רקיע, ביום השלישי תדשי הארץ. מה יש ביום השביעי? כתוב מפורש בתורה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים. כלומר, ריבונו של עולם גמר לטפל בכל מה שהוא ברא. אז מה הוא השאיר? לעשות. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים, לעשות. יש משהו שרק נברא, אבל טרם נעשה. בפירוש נברא, התחיל להעשות. מה זה נעשה? גמר את עשייתו. כמו שאומר הכתוב, ועשתה את ציפורניה. מה זה לעשות ציפורניים? להשלים את הטיפול בהם. אז יש משהו שנשאר לעשות שלא נעשה. מהו הדבר שהיה צריך להיעשות ולא נעשה? מפורש בפרק א', פסוק כ"ו, נכון? כן, מה כתוב שם? שאתה עושה לי ככה? ויאמר אלוהים, נעשה אדם. אם כן, התוכנית הייתה שהאדם יעשה. מה קרה בפועל? פסוק כ"ז, ויברא אלוהים את האדם. זאת אומרת, הוא רק ברא ולא עשה. אם כן, יש משהו בתוך הבריאה שנשאר בלתי מושלם, דהיינו האדם, ויש לנו 6,000 שנה כדי לעשות אותו. או? זה אגב מתרץ איזשהו קושי מאוד גדול. אנחנו רואים בעולם שהיצור היחיד שעדיין מתפתח זה האדם. החתולים של היום והחתולים של פעם עושים את אותו מיהו. זה הוכח. כן? הוציאו חתולים חנותים מהפירמידות. שאלו אותם, מה אתה אומר? הם אמרו, מיהו, במצרית עתיקה, אבל זה פחות או יותר אותו דבר. אפילו המבטא לא השתנה. מה שאין כן בני האדם, הם כל הזמן משתנים. אז זה בדיוק מה שאומרת התורה. יש יצור בתוך המכלול של הבריאה שטרם מושלם, זה האדם. אנחנו היצור היחיד, למשל, שלובש בגדים. כלומר, הטבע לא מספיק לנו. אנחנו צריכים לעשות איזושהי תוספת על הטבע. והדבר הזה, כידוע, מורגש במיוחד אצל הנשים יותר מאשר אצל הגברים. שהרי אישה, כשהיא פותחת את הארון המלא בגדים שלה, תמיד אומרת את המשפט המפורסם, אין לי מה ללבוש. כלומר, יש עדיין צורך בהשלמה. כלומר, אתם רואים שכל מיני תופעות שהן נראות לנו מקריות, חסרות משמעות, בעיניים של התורה מקבלות פתאום משמעות, הייתי אומר, עולמית, קוספית, משהו אדיר. יש עוד משהו שצריך להשלים. עכשיו פה נשאלת השאלה, מהי המשימה, אם כן, של היום השביעי? צריך לעשות את האדם. איך? התורה רומזת. התורה אומרת, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. כלומר, צריך, יש משימה להשיג במהלך ההיסטוריה את תכונת או את מידת הקדושה. מפורש, כן? איך כתוב? דבר אל כל עדת בני ישראל למור, קדושים תהיו. אומר הרמב״ם, קדושים תהיו איננו מצווה. אלא, הוא כללות המושג לנו מן המצוות כולם. כלומר, אתה תקיים את כל המצוות, התוצאה תהיה קדושים תהיו. איך כתוב? אשר קידשנו במצוותיו. זה מה שאנחנו אומרים לפני כל מצווה. זאת אומרת, שיבוא יום, שיהיה כתוב, ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי, ואז לא יאשימו אותי שאני ממציא פסוקים. נכון? יבוא יום שזה יהיה כתוב. ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. אבל אז מה יתחיל? יום השמיני. יתחיל היום השמיני. מה נעשה אנחנו ביום השמיני? לא נעשה שום דבר. 6,000 שנה של עבודה, מספיק. מגיע לנו מדי פעם שבת. כל 7,000 שנה. במילים אחרות, האלף השביעי, שאנחנו בעזרת השם ניכנס אליו, צריך לחיות בערך עוד 200 ומשהו שנים, זה לא הרבה. עם התפתחות הרפואה, מי יודע. כשניכנס לאלף השביעי, בעצם אנחנו ניכנס ליום השמיני של הבריאה. זה מובן מה שאני אומר? כלומר, 6,000 שנות היסטוריה, שאנחנו עכשיו משלימים אותם, הם בבחינתנו, הם היום השביעי של הקדוש ברוך הוא, והם 6 ימי המעשה שלנו. כאשר אנחנו ניכנס לאלף השביעי, זה יהיה היום השמיני של הבריאה, וזה יהיה עבורנו השבת. מסקנה, יום השבת הוא מעין יום השמיני. נכון? יש שיר כזה. מעין יום השמיני, מעין יום השמיני, יום שבת מנוחה, נכון? מתרגמים את זה, מעין עולם הבא, זה אותו דבר. כן, העולם העתיד להיות, הוא היום השמיני. אם זה נכון, אז צריך לברר מתי בדיוק מתחיל היום השמיני. אמרתי שבסוף ההיסטוריה יתחיל היום השמיני. זה נכון וזה גם לא נכון. כי אם אנחנו מסתכלים בספר ויקרא, בפרק ט', פסוק א', מה כתוב שם? ויקרא ט' א', לא זוכרים? ויהי ביום השמיני. כלומר, ביום חנוכת המשכן, הפעם הראשונה בהיסטוריה שבו הייתה התגלות השכינה במקום, דהיינו, במקדש קבוע, הרגע הזה נקרא יום השמיני. במילים אחרות, היום השמיני כבר התחיל במקדש. זאת אומרת שכאשר אנחנו פה מחוץ למקדש, אנחנו מטיילים בתוך היום השביעי. אבל כשאנחנו נכנסים למקדש, זה 6 קילומטרים מפה בערך, כשנכנסים למקדש, פתאום נמצאים ביום השמיני. כלומר, המפתן של בית המקדש הוא המפתן בין היום השביעי ליום השמיני. אז אם כך, יש כבר נקודה אחת בגיאוגרפיה של העולם שבו היום השמיני התחיל. יש מקום כזה. מובן? אז מדוע גם שלא יהיה זמן כזה שבו היום השמיני התחיל? יש זמן כזה, זה יום השבת. כלומר, כל שבוע אנחנו זוכים למין מקדמה, הערה מקדימה על החשבון של היום השמיני. לכן היהודים באמת שופטים פעם בשבוע, למרות שזה דבר שהוא בלתי נורמלי, עד כדי כך שאדם רגיל, דיינו גוי, ששבת, חייב מיתה. כן, זה, אני חושב, הדברים ברורים. כל זה אמרתי בינתיים כהקדמה, כדי להבין את המסגרת של מה שאנחנו מדברים עליו. אני מבין שבשלב הזה אין שאלות, לתדהמתי הרבה, לומר לכם את האמת. ובכן, מאחר ואתם לא שואלים שאלות, אנחנו ניכנס עכשיו לעובי הקורה. בשבת, מה בבקשה? בוודאי שלא. יכול להיות הפרש של שנה-שנתיים. לא, אני לא צוחק. אנחנו רואים שכל פעם שיש תהליך חשוב בהיסטוריה, יש תמיד או הקדמה או איחור של שנה-שנתיים, וזה מה שגורם להרבה בלבולים. עיין למשל, בספר שמות פרק למד ב', וירא העם כי בושש. יש לזה סיבות. יש תמיד איזה הפרש בין האידאל לבין המציאות. למשל, בשנת תברש, הלו היא 1840 וגוית, יש יהודים בירושלים שהשתגעו, כי הם חשבו שהמשיח יבוא והוא לא בא. למה הם חשבו את זה? בגלל שכתוב בזוהר, שהחל משנת תברש, ייפתחו שערי החוכמה בעולם, וישראל יגאלו. עכשיו, במבט היסטורי לאחור, אתה רואה שזה נכון. כבר משנת תברש אנחנו רואים באמת שהעולם התפתח מאוד, שהחוכמה התרבתה בעולם ושישראל נגלו. אבל מי שהיה בזמן ההתרחשות לא יכול לראות את זה. מובן? למה אני אומר את זה? כי אני מכין אותך שבעוד 200 שנה אתה לא תתבלבל. כשאתה תראה, הנה, הגיע ראש השנה ולא קורה כלום. לאט לאט. עוד שנה, שנתיים, תזכור שהרב שרקי אמר שאפשר לחכות עוד קצת, ואז תראה שיהיה בסדר. כן. יפה, אתה אומר משהו נפלא. כשנגיע לשנת 6,000, יוצא שהמקדש והעולם יזדהו. נכון? אז מה שאתה אומר, אתה אומר את דברי זכריה הנביא. כן? הנביא זכריה, בסוף פרק י' ד', אומר את זה. שיבוא יום, שגם הסירים בירושלים יהיו כמזרקים לפני המזבח. ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לשם. מה זה מצילות הסוס? המצילות של הסוס זה תכשיט ששמים מעל המצח של הסוסים. ועל המצח של הסוסים יהיה כתוב קודש לשם. מזכיר אותם מישהו? הכהן הגדול. כלומר, יש התפשטות של הקדושה בעולם, כמו כתם שמן אחד גדול. כן? בבקשה. אבל זה לא אומר שזה יהיה בול בתחילת 6,000. זה יכול להיות תהליך הדרגתי, גם כן. לפי תוספות חכמי אנגליה במסכת סנהדרין, הזמן שזה ייקח כדי שתהיה התפשטות כזאת הוא 830 שנה. למה? זה נושא בפני עצמו. כן, בבקשה. אני לא אמרתי לרגע אחד שהעולם יארס בשנת 6,000. יש שתי דעות בגמרא שמזכירות את זה, אביי ורב קטינה. שני מזכירים את זה. עכשיו, מה שאני אמרתי עכשיו, 6,000 שנה, זה לא בנוי על הגמרא, זה בנוי על הפסוקים. כי אם אנחנו רואים שיום השביעי הוא הזמן שבו הקדוש ברוך הוא מתנהג כמו ביום השבת, ושהוא נותן לנו זמן של פעולה כמוהו, זה סימן שיום השביעי שווה 6 ימים. אם כן, זה 6,000 שנה. זה מהפסוקים ולא מהגמרא. כתוב מפורש, כי 1,000 שנים בעיניך. יותר מזה, כתוב מפורש, שאדם הראשון, ביום החולכה ממנו, מה כתוב? מות תמות, כמה זמן הוא חי? 930 שנה. סימן שהוא באותו יום מת. נכון? הוא לא הצליח לעבור יום אחד. מובן? הוא צריך לחיות 1,000 שנה לפחות, הוא לא הצליח. כן. למה אנחנו שופטים ביום השביעי? כי אנחנו עתידים להיכנס ליום השמיני כשנגיע לאלף השביעי. לכן כל 7 ימים אנחנו נחים וזוכים למעין יום השמיני כל 7 ימים. מובן? כן, בבקשה, דבר. אני אמרתי שאני נדהם זה 3 שנים שאלות, אז עכשיו מפציצים אותי. כן, דבר. מה? כי גם, טוב, אבל הגוי עוד לא הגיע למדרגה הקולקטיבית של שייכות ליום השמיני. כי השכינה שורה בישראל ולא שורה באומות העולם. ובכן, אנחנו נמשיך בזאת ואנחנו נתבונן עוד קצת. אם זה נכון שיש הקבלה בין 6,000 שנה ויום השביעי, כלומר יום השמיני שהוא יום השבת, אז מה הן הפעולות שביום השבת אנחנו צריכים לשבות מהן? כן, הרי כתוב לכם בתוכנית שאני בא לדבר איתכם על מלאכות שבת. אז לפי זה צריך לברר אלו הן המלאכות שמציינות את העובדה שהשלמנו את בריאת עולמנו. צריך לשבות בעצם מכל הפעולות שהקדוש ברוך הוא שובת מהן. כלומר, הרי זה כבר כמה אלפי שנים שהקדוש ברוך הוא שובת מפעולה. מכמה פעולות הקדוש ברוך הוא מתנזר? ב-39 פעולות. כי את עולמו הוא ברא ב-39 פעולות. נכון? מה, למה? למה לא? מאיפה זה מוכח? לאט לאט, זה יבוא. כן, בבקשה. הכל מלאכה אחת, מלאכת היצירה. אתה מזכיר לי, יש על זה תנחומה. שמין אחד שאל את רבי אבאו. אמר לו, איך הקדוש ברוך הוא עובד בשבת? מוריד גשם, מצמיח את החיטה, מביא את הברק. איך הוא עושה דברים כאלה? הרי זה מלאכות. ענה לו רבי אבאו, מה הבעיה? הכל זה רשות היחיד שלו. בסדר, אז זה עונה על שאלה אחת, על הוצאה מרשות לרשות. אבל מה עם הברק? ומה עם רעידות האדמה? ומה עם הצמחת החיטה? זה רבי אבאו לא ענה. אז יש, העץ יוסף שמה הוא ניסה לענות, הוא אומר, רבי אבאו נתן לו דוגמה למלאכה אחת, והוא עדין לעוד 38 מלאכות. אבל אני אומר את מה שאתה אמרת, שבעצם כל המלאכות אצל הקדוש ברוך הוא זה הוצאה מרשות לרשות. לא בדיוק מה שהתכוונת לומר, אבל זה קרוב. כלומר, מה אצלנו מבדיל בין הוצאה מרשות לרשות למלאכות אחרות? הרי הגמרא אומרת, לא, התוספות אומרים, שהוצאה מרשות לרשות זה נקרא מלאכה גרועה. כלומר, בני אדם נוטים לזלזל בזה ולהגיד שזאת לא מלאכה. מדוע? כי כשאני מוציא חפץ מרשות לרשות, בעצם לא נשתנה דבר בחפץ. מה שאין כן כל שאר המלאכות, שהן שינוי בחפץ. לכן יש נטייה לומר שזאת מלאכה גרועה. אבל האמת היא בדיוק ההפך. אבל לפני הכל ההפך. פשוט מאוד. כל מלאכה היא הוצאה מן הכוח אל הפועל של איזשהו פוטנציאל. למשל, יכולתי להצמיח את החיטה, אז היא צומחת בכוח. כאשר אני משקה גרגיר של החיטה, והוא מתחיל לצמוח, אני מוציא מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, שאצל הקדוש ברוך הוא, הכוח והפועל שווים. הוא רואה את מה שבכוח, בדיוק באותה עמידה שהוא רואה את מה שבפועל. יוצא שכל יצירה אצל הקדוש ברוך הוא, היא הוצאה מרשות לרשות, מרשות הכוח אל רשות הפועל. ולכן כאשר רבי אבאו ענה לאותו אמין, הוא באמת ענה לו, על כל המלאכות כולן. אבל אני כאן רוצה להעמיק יותר. מאיפה לקחתי את זה שכדי לברוא את עולמו, הקדוש ברוך הוא השתמש ב-39 מלאכות? זה כתוב מפורש. יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהן נבראו שמיים וארץ. מעניין, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו באותיות? מעניין, לא ידעתי. מה זה? אני ידעתי שבתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בדיבור. 10 מאמרות. ויומר אלוהים. מה פירוש אגב שהקדוש ברוך הוא מדבר? הקדוש ברוך הוא מדבר? עם איזה פה, עם איזה לשון? אומר רבנו סעדיה גאון שכשכתוב ויומר אלוהים, פירושו רצה השם. כלומר, האמירה האלוהית היא רצון. הרצון מתבטא במילים, באמת. למשל, אם אני אומר, אני רוצה את המלח בבקשה. אז אני אמרתי הרבה דברים. אבל יש פה רצון אחד ברור, שאני מבקש שיעבירו לי את המלח בבקשה. אבל אם אני מפרק את זה, אני מגיע למשהו יותר פשוט. יש אני, זה גם סוג של רצון. רוצה, זה עוד סוג של רצון. את, זה עוד סוג של רצון. המלח, בבקשה. כל אחד מהמילים האלה, כל אחד מהמילים האלה מבטאת איזושהי רצוניות. אם נחפש את אטומי היסוד, את מולקולות הבסיס של הרצון, אנחנו נבין שכשאני אומר את המילה אני מחבר כאן ג' רצונות. את הרצון א', הרצון נון והרצון י'. שלושת הרצונות האלה ביחד מופיעים בעולם בתור אני. אפשר היה לפרק את זה עוד קצת. להסביר שהא' זה י' עילית, י' תחתית וקו אלכסוני. שכל אחד מהם, כלומר, זה חלקיקי היסוד של אטומי המחשבה האלוהית. יש על זה ספר של הרב קוק, נקרא בשם ריש מילים, שבא להסביר איך הרצון בראשיתו מופיע באותיות. זה עמוק מאוד, זה נכתב ברוח הקודש, אבל מה שאנחנו צריכים לעניינו זה, להבין שהעולם הוא תוצאה של רצונות יסוד. זה האותיות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ. כמה אותיות יש? 22. כמה חסר לי כדי להגיע ל-39? 17. וואו, זה בעיה. איך נחשלים? טוב, בוא נבדוק. בספר הכוזרי, במאמר רביעי, בפסקה כ"ד ואילך, יש ביאור לספר סודי, הנקרא ספר יצירה. המיוחס לאברהם אבינו, שעניינו להסביר כיצד נברא העולם. שם נאמר שבריאת העולם נעשתה בעצם בשני צינורות עיקריים. מה שאנחנו מכנים בעברית של היום, איכות וכמות. כל דבר בעולם אתה יכול לשפוט אותו מצד הכמות, הנמדדת, מה שהמדע חוקר, ואתה יכול לבדוק מצד האיכות. איך מודדים כמות? במספרים. נכון? מספר הוא ניטרלי. בשביל, נגיד, המספר 2, זה בכלל לא אכפת לו האם מדובר בשני כוסות פלסטיק, או אם מדובר בשני בניינים. זה 2 וזה 2. כלומר, המספר הוא אדיש לאיכות. לעומת זה, האיכות לא נמדדת במספרים, היא נמדדת בערכים, ברצונות. לכן אפשר לומר, הכמות נמדדת ב-10 מספרים, מה שנקרא 10 ספירות בספר היצירה, ו-22 אותיות. אז כבר הגענו להרבה, לא? 10 ועוד 22, 32. לא הגעתי עדיין ל-39. זה בעיה. כן, כי כתוב באמת בספר יצירה שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו ב-32 נתיבות. מוזכר גם בשיר בר יוחאי, נכון? יוד חוכמה קדומה, השקפת לכבודה פנימה, לב נתיבות ראשית תרומה. מה זה לב נתיבות? 32 נתיבות שהן 22 אותיות ו-10 ספירות. אם כן, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו ב-10 מלאכות כמותיות ועוד 22 מלאכות איכותיות. אבל כפי שאמרנו, 32 זה לא 39. אז כמה חסר לנו? עוד 7. עוד 7. האמת היא, זה לא נכון שיש 22 אותיות. יש 29 אותיות. לא, הסופיות זה עוד 5, זה לא עובד. האותיות עם דגש קל. נכון? בית, וית, זה לא אותה אות, נכון? הדגש הקל משנה את המבטא. כמה אותיות יש עם דגש קל? 7, נכון? מה? מי אמר 6? למה? כי ככה למדת לבגרות. שיש בגד כפת, זה מה שלימדו אותך. זה נכון שזה מה שלומדים היום לבגרות, אבל אצל הקדמונים היו אומרים בגד כפורת. גם הרש יש לה דגש לפעמים, וזה מובא בתנ"ך במספר מקומות. למשל, לא קורת שורך בספר יחזקאל, או וכי עשתה צרתה גם כעס בא עבור הרעימה שנאמר בפנינה וחנה. יש שם דגש ברש. עם, מה? דגש משלים. כן? הרעימה זה דגש משלים? אה? לא הולך. מה? לא, זה לא צרתה. אבל יכולת להגיד את זה על לא קורת שורך. אבל זה לא עובד, כי מה פתאום לשים דגש ברש? הרי כולם לומדים לבגרות שאין דגש ברש. אז מה נעשה שבתנ"ך יש דגש ברש? אם כן, יש לנו 7 אותיות עם דגש קל. אגב, לפי זה יוצא שזה דגש קל ולא דגש חזק, זה מעניין. ולכן יש לנו 7 אותיות בגד כפורת. זאת אומרת שיש הכפלה של הפעולה ב-7 מקרים, ואז יוצא שיש 29 אותיות ועוד 10 מספרים, סך הכל 39. אז הבנו, לפחות הגענו אל הבנת המספר, מדוע יש 39 מלאכות בשבת. כי אנחנו שובטים כמו שהקדוש ברוך הוא שובט. הוא עדיין שובט מ-39 מלאכות, אף אנו שובטים מ-39 מלאכות. אבל עדיין אין הדברים האלה מספקים אותנו. כי אנחנו רוצים לדעת האם יש קשר, האם יש קשר בין סדר המלאכות שבפרק כלל גדול, במסכת שבת, לבין 39 הפעולות, דלעיל. התשובה היא שיש, כמובן. אבל קודם כל נתבונן בעולם האיכות של האדם. מהי איכות החיים של האדם? שני דברים. האדם זקוק לקיום, קיום בסיסי, והוא זקוק גם להגנה. מה שנקרא בתורה, לחם לאכול ובגד ללבוש. הלחם זה מה שמאפשר לי להתקיים, הבגד זה מה שמגן עליי. כן? זה העולם האיכותי של האדם. ולכן יש 11 מלאכות הנקראות סידורה דפת. כלומר, כנגד 11 אותיות באלף בית, שם אותיות יסוד. ויש עוד 11 מלאכות כדי לעשות לחם, כדי לעשות חתיכת בד אחת. נכון? אני טועה או לא? לא טועה. כן, אם כן, 11 מלאכות כדי לעשות חתיכת לחם, 11 מלאכות כדי לעשות בד. מעניין, רבנו סעדיה גאון, בספר האיגרון, כותב שאותיות האלפבטה מתחלקות לשתי קבוצות, של 11 ו-11. האותיות הקשות והאותיות הרכות. מה זה אות קשה? זה אות שאי אפשר לבטל אותה. למשל, ג' ד' ט' ק'. אלה אותיות שלא מורידים אותן. לעומת זה יש אותיות רכות. למשל, אותיות בחלם. אפשר להוריד אותן. אותיות איתן, אותיות אהבי. כל האותיות האלה זה אותיות שנופלות בהטייה וכדומה. אז יש 11 אותיות כאלה, 11 אותיות כאלה. וזה באמת מכוון כנגד הקיום היסודי, לחם, וההגנה, בגד. לכן, 11 מלאכות יש במסכת שבת כיצד להשיג לחם אחד, עוד 11 מלאכות כדי לעשות חתיכת בד אחת. זה נכון מה שאמרתי? לא לגמרי. יש עוד 7 מלאכות, מה אתה רוצה? יש עוד 7 מלאכות הנדרשות כדי לעשות חתיכת עור. הצד צבי והשוחתו והמפשיטו והממלכו וכו'. המחקו. זאת אומרת, יש צורך בעוד 7 מלאכות כדי לעשות בגד חזק. להדגיש אותו. זה כנגד 7 האותיות של בגד כפורת, שמוסיפים בהם דגש. אז סך הכל הגענו ל-29, כן? אז לכן צריכה להיות גם התאמה בין האותיות למלאכות. זה עוד עבודה. בסדר? אני בינתיים בעבודה הכללית. אחר כך איזה מלאכה מתאימה לאות יוד ואיזו מלאכה מתאימה לאות צדיק, זה עוד עבודה. כן? יש לי קצת השערות בנושא הזה. למשל, ספר היצירה אומר שיש 3 אותיות יסוד שנקראות א', מ' ושין. ואני ראיתי שהגמרא אומרת, היינו בורר, היינו תוכן, היינו מרקד. אז אולי זה כנגד א', מ' ושין. עכשיו, כן, זה כיוון של חשיבה. אבל ודאי לגבי 7 מלאכות של עשיית העור, זה ברור, זה כנגד ב', ג', ד', כ', פ', ר' ות'. בגד כפורת. אבל אז נשאר לנו עוד כמה מלאכות? 10. אלה מלאכות כמותיות של תוספת וגירעון. כמה יסודות יש בעולם לפי הקדמונים? 4 יסודות, נכון? עפר, מים, רוח ואש. בוא נבדוק. בניין וסתירה. הבונה והסותר. זה ביסוד העפר. נכון? הכותב והמוחק. זה יסוד המים. מה? איך אתה כותב? עם דיו, לא? כמו שאני זוכר. מחבא והמבעיר זה ביסוד האש. מה עם יסוד הרוח? פתאום, זורה זה בסידורה דפת. הקושר והמתיר. הקושר, מה גורם לקשר להיות קשר? הלחץ. זה לא דבר ממשי. זה כמו הרוח. עכשיו, למה זה חידוש קצת? בגלל שהקושר והמתיר, אם תסתכלו, במשנה, במסכת שבת, זה נמצא עם המלאכות של עשיית הבד. ולכן, כולם חושבים שיש 13 מלאכות של עשיית בגד. כשבעצם יש רק 11, כי הקושר והמתיר, זה שייך לקבוצה של הבניין והסתירה. הבניין, הצורה כמותית, מה? לא שומע. איזה שמונה הגעתי? לא, 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 לא. מה שהשבע אמרתי זה המלאכות הנדרשות כדי לעשות עור. הצד סביב והשוחטו והמפשיטו וכו'. פה אני מגיע עכשיו לעשר מלאכות של, שהן כמותיות ביסודן. אז לקחתי ארבע יסודות, בונה וסותר. כושר ומתיר. כותב ומוחק. מחווה ומביר. אז זה לא שהגעתי לשמונה, אלא חסר לי שניים. יש לי פה בעיה. מה עושים? חסר לי עוד שניים. פשוט מאוד. מה? זה לא מובן? חסר עוד שניים. מה? המלאכות האלה הן כמותיות בגלל שהן לא משנות דבר בגוף הדבר. זאת אומרת, כשאתה לוקח שתי אבנים ומניח אותן אחת על השנייה, האבנים הם אבנים. אתה או בונה או סותר. המלאכה היא רברסיבילית, כמו שאומרים. בסדר? אבל אז יש פה בעיה. כי יש לנו ארבע יסודות, כל אחת עם פעולה כפולה, 4 כפול 2 זה שווה 8, כן? וחסר לנו עוד 2. מה נשאר באמת? מכה בפטיש ומוציא מרשות לרשות. מה יש לשתי המלאכות האלה? זה המעבר מעין ליש או מיש לעין. כי המכה בפטיש זה מה שמוציא כלי למעשהו. כלומר, הכלי לא היה קיים, לא נגמר. המכה האחרונה בפטיש היא גמר מלאכתו. זה מוציא אותו מן ההיעדר אל ההוויה, כלשונו של המערב. ואילו ההוצאה מרשות לרשות, ההוצאה זה הכוונה שדבר שהיה ישנו, עכשיו אינו, כי הוא ברשות אחרת. כן? זה גם מוציא מרשות לרשות. זה המעבר מן היש אל העין. או אם תרצו, זה כנגד היסוד שכראוהו הקדמונים, החומר היולי, לפני קבלת הצורות. כן? שהוא יוצא מרשות לרשות, או מכה בפטיש. מן היש לעין ומן העין ליש. כן? זה כמותי. זה מוציא אותו מרשות הכוח לרשות הפועל. זה בדיוק העניין מה שדיברנו לפני כן. אז כמה מלאכות יש? לפי זה בינתיים הגענו ל-39. יש בעיה. שהמשנה לא מונה את זה כך. המשנה לא כותבת שיש 39 מלאכות. היא אומרת שיש 40 חסר אחת. אז כנראה שיש אחת שחסרה. מהי המלאכה החסרה? אז באמת הגמרא אומרת למעוטי מאי. כן? 40 חסר אחת, הגמרא שואלת למעוטי מאי. כלומר, מהי המלאכה ה-40 שאתה לא רוצה למנות? אז יש כמה דעות בגמרא. הגמרא מסיקה שמדובר במלאכת קוטש. מלאכת קוטש זה, זה טיפול שעושים בחיטה, או יותר נכון בקמח, שגורם שהלחם הוא או לבן או שחור. הגמרא אומרת, מדוע לא למנות את מלאכת קוטש? שכן עני אוכל פיתו בדקטישה. כי הלחם הלבן זה יקר, אז העני מסתפק בלחם יותר זול, הלחם השחור. נכון? ככה נדמה לי זה גם במקולת, לא? או שהם לא יודעים. הם לא יודעים במקולת שזה ככה. צריך להראות להם במשנה. אולי ככה המוכר ישים לב שהוא צריך להחליף את המחירים. כן, שכן אני אוכל פיתו בלקטישה. מה זה אומר? שבעצם לא רצו לבנות את המלאכה הזאת. כי מלאכת קוטש זה עושה לחם מושלם. ואם היינו מונים את כל המלאכות האלה בתור 40 מלאכות, זה היה אומר שהעולם מושלם, שיש תיקון שלם. ואנחנו בעולם שבו אי אפשר להגיע לתיקון שלם על ידי כוחו של האדם. לכן אצלנו יש 40 מלאכות, חסר אחת. המלאכה העושה את התיקון למושלם. אצל הקדוש ברוך הוא מן הסתם יש 40 מלאכות. אצל האדם יש רק 39 מלאכות, כי אין האדם מסוגל להגיע לתיקון שלם. כי המספר 40 באמת מורה על השלמות מכל צד. כפי שאומר המהר"ל, 4 צדדים כפול 10 שזה השלמות, אז זה שלמות מכל צד. וזה אין בידינו, אבל על כל פנים יש בידינו כן להסביר קצת מדוע יש 39 מלאכות אלה דווקא. וזה עכשיו מובן מדוע 39 מלאכות אלה הן היו המלאכות שהיו נדרשות כדי לעשות את המשכן. כי המשכן הוא בעצם מין תמצית של כל ההוויה כולה. ולכן הוא בנוי בתבנית של בריאת העולם. תודה רבה על הקשבתכם. שלום. היי, ברוך, היי העולמים.